ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04, ישראל במלחמה 458 ימים. הבוקר מתפרסמת רשימת 34 חטופות וחטופים שלכאורה חמאס מפרסם, וזו אותה רשימת שמות שישראל העבירה עוד בחודש יולי 2024, שביקשה אז לברר מה מצבם. זאת שעה קשה למשפחות, אנחנו לא נפרסם כאן שום שם מהרשימה הזאת. המשפחות ממילא כבר ממוטטות, כל השמות ברשתות, העיקר שיחזרו כבר לא 34, כל המאה. בינתיים, ההגדרה המטופשת טפטופים לירי לעבר יישובי העוטף לא מחפה על שום דבר, והנה הבוקר נפלה רקטה בחצר בית בסדרות. אמנם לא היו נפגעים, אבל זה לא מדלג על הנפש. התושבים ששמחו כל כך לחזור לאזור, שר הביטחון ישראל קצר הצהיר לפני כמה ימים שחמאס הוכרה, גם הטפטופים, חלקם חזרו בגלל הפיתוי הכספי. לא כך קיוו שזה יהיה. פגיעות בנפש, זה אומר מרכזי חוסן ואין די מהם עבור כולם. זה היה צריך להיות מרכיב דומיננטי בהשקעה של מנהלת תקומה. בתקומה התמודדו טוב, אבל עדיין יש מחסור אקוטי במטפלים. תושבים שחזרו מאילת למשל והחליטו לחזור באומץ אחרי שהייה ארוכה בחדרים צפופים, בבתי מלון, עוד לא השתחררו משבעה באוקטובר, עדיין נתקפים בחרדות. ועכשיו חזרו גם הטפטופים. מה למדנו? שההבטחות בישראל הן בגדר המלצה בלבד, כבר הבטיחו לנו שהכלניות יפרחו והציפורים יצייצו שם, ושלא יהיו טילים ושחמאס יוכרע. הנה בדקה חזרנו לשגרה הרעה. אבל עוד לפני הכלכלה והריבית שלא משתנה, שתי אנשים שנרצחו הבוקר בפיגוע בכביש 55, הן רחל כהן ואליזה רייז, מקדומים כבנות 70, איתן נרצח השוטר אלעד וינקלשטיין בן 35, כאמור פיגוע הירי לעבר שתי מכוניות ואוטובוס. כאמור, מיד ענייני הכלכלה במעבר חד על הריבית, ריבית בנק ישראל שנותרה ללא שינוי, 4.5%, על הסיבות של בנק ישראל לא לשנות את הריבית, עוד מעט נסביר, וגם בחינות לשכת עורכי הדין היו השנה עוד יותר קשות, כשרק פחות משליש מהניגשים הצליחו לעבור, עורך הדין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין, יהיה איתנו בהמשך, והאם הפיצויים שמציעים עכשיו לעסקים בצפון, יספיקו להתניע אותם מחדש. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן על השידור איתנו, סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. כאמור, ריבית בנק ישראל תהיה גם החודש 4.5% על הסיבות להחלטה, דוקטור רון אייכל, המכללה האקדמית גליל מערבי.
בהתאם לציפיות המוקדמות, ריבית בנק ישראל נותרה כצפוי ברמה של 4.5%, וגם ריבית הפריים לא השתנתה ולמעשה נותרה ברמה של 6%. מרבית הגורמים העומדים בפני החלטת הריבית פועלים לשמירה על הריבית ואולי אפילו על הצורך בעידוק נוסף, ובהם הפריצה התקציבית והגירעון הממשלתי הגבוה. גם סביבת האינפלציה במשק גבוהה מ-3%, שמשמעותה היא חריגה מיד יציבות המחירים, וקיים מחסור בעובדים זרים שמביא להתייקרויות במחירי הדירות במשק. נראה כי הפחתת הריבית הראשונה תתאפשר רק לאחר סיום גל ההתייקרויות של ראשית השנה, ובתום מדדי האביב שנוטים להיות גבוהים.
עוד מעט נרחיב. מלחמת חרבות ברזל פגעה קשה בתיירות הנכנסת לישראל. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכנסו לארץ 974 אלף מבקרים, וזו ירידה של 70% לעומת השנה שקדמה לה. מספר הישראלים שיצאו מהארץ לחול ירד ב-22% לעומת 2023. ועדת הכספים אישרה היום את תקציב משרד מבקר המדינה לשנה הבאה, והוא הסתכם ב-443 מיליון שקלים. זהו גידול של 5.5% לעומת השנה שקדמה לה. במהלך הדיון ציין המבקר שבמהלך עבודות הביקורת סביב המלחמה, שמופעל לחץ על אנשי הצבא, הנחקרים מצד צהל.
כל מי שמוזמן לתחקיר על ידי גורם צבאיים, זה המסיבה ברעים, הוא מלווה בנציג לשכת רמטכ"ל, או שמתחילים להקליט שיחות של מפגשים של מבקר המדינה באופן שלא מתואם איתנו, זה לא מקובל עלינו. אני פניתי על זה לרמטכ"ל ואמרתי לו שאני מצפה שכל מי שמגיע לביקורת המדינה יאפשרו בלי להלך עליו אימים, לתת את המענים, במיוחד בצבא שיש כפיפויות, זה דבר שמאוד חשוב.
שרת החינוך לשעבר יפעת שאשא ביטון מונתה ליושבת ראש רשת המשביר 365. היקף המשרה שלה יהיה 20%. עלות שכרה שנתית יהיה 288,000 שקלים. עד כאן הכותרות שלנו, מיד הריבית בנק ישראל. אז באופן צפוי, ריבית בנק ישראל נותרת על 4.5%, יעל אילון, עורכת איפה הכסף. שלום יעל.
כן, שלום ענת, בהחלט באופן צפוי בנק ישראל נותיר את הריבית על קנה, ובעצם המניע או הסיבה העיקרית למהלך הזה ענת היא החשש מפני התפרצות האינפלציה. בבנק ישראל הכלכלנים אומרים ששיעור האינפלציה נותר יציב, הוא עומד כיום על 3.4%, אבל אני מזכירה לך שמתחילת החודש הזה, גל של התייקרויות במשק, מיוזמות ממשלתיות, דוגמת העלאת מחירי הארנונה, המים והחשמל, עד עליות מחירים של יצרניות המזון, וגם שוק הדיור שלנו שממשיך לדהור למעלה עם מחירי דירות שהולכים ומתייקרים בכמעט 7%. על הרקע הזה, בנק ישראל לא מרגיש בטוח עוד להרפות מנשק הריבית, וממשיך לשמור על ממדי האינפלציה. נקודה חיובית אחת בהודעה של בנק ישראל, אולי אפילו יותר מאחת, הם שתיים, גם שיעור האבטלה במשק נשאר מתון ומהודק, ופרמיית הסיכון של המשק ירדה באופן ניכר, אולי בהתאמה לאותה הסדרה ביטחונית בצפון, רגיעה יחסית בדרום, המלחמה עדיין נותרה, אבל בסיכון הרבה יותר מתון.
אנחנו נגיד שלום לדוקטור סיגל ריבון, שהיא מנהלת מחלקה מוניטרית בבנק ישראל. שלום דוקטור ריבון.
שלום צורן.
שלום שלום. אז בואי תסבירי לנו קצת מה הנימוקים של בנק ישראל.
אני חושבת שתיארתם אותם בסך הכל בכיוון הנכון. קודם כל הוועדה אומרת שחשוב לשמור עדיין על הייצוב של השווקים והפחתת אי הוודאות. ומסתכלת, כמו שכתוב, גם על שיעור האינפלציה, השיעור עדיין גבוה מהיעד שלנו, 1-3%. עדיין הוועדה רואה שיש מגבלות היצע, זאת אומרת שיש ביקושים, רוצים לצרוך, רוצים להוציא, אבל עדיין בגלל מגבלות היצע בענפים מסוימים, ובכלל קשה למשק לספק את הביקושים האלה, ולכן הריבית שקיימת כרגע היא השיעור שהוועדה רואה כנכון בשביל לשמור עוד פעם על היציבות של השווקים ולפעול לכיוון של שמירה על האינפלציה, התמתנות קצב האינפלציה ותוך תמיכה כמובן בפעילות.
כן. הקושי בסיפוק הביקושים נובע בעיקר, בולט בעיקר בענף הנדלן.
נכון, בהחלט. זה ענף שבולט בו מאוד המחסור בעובדים, כמו שאנחנו יודעים, העובדים הפלסטינאים לא נמצאים, ההגעה של העובדים הזרים עדיין חלקית, ולכן הענף הזה בהחלט כרגע נמצא במגבלות היצע משמעותיות, אבל גם בענפים אחרים, גם בגלל המילואים, שאומנם כרגע אנחנו יודעים שבדצמבר הם כבר יותר, ההיקף יותר נמוך ממה שהיה, גם בגלל עדיין, נכון, חזרנו כבר לפעילות כרגע בצפון ובדרום, אבל בהסתכלות אחורה עדיין מגבלות מסוימות גם בענפים אחרים, אבל בהחלט בענף הבנייה, וגם האמת שאתם הזכרתם את זה בהקשר אחר, למשל טוב, התיירות אולי בעצם זה מהצד השני, אז נסתפק בזה בבנייה. כן. בהחלט, וכתוצאה מהמילואים.
לגמרי. עכשיו תראי, יש התייקרויות במשק, ואני מניחה שכשאתם יושבים בוועדה המוניטרית, אז יש סט שיקולים רחב מאוד, ואנחנו עדיין בתוך מלחמה, ולא רואים את הסוף, ואנחנו מכירים את התקציב עם כל הבעיות שלו סביב. האם היו חלק, נגיד חלק מהמומחים שיושבים בוועדה, שנטו להעלות את הריבית דווקא?
א', התשובה הפשוטה היא שאני לא יודעת, כי אני לא יושבת בוועדה. אבל אני חושב, אני כן יכולה לומר באופן מקצועי שהוועדה כמובן תמיד שוקלת גם לכל הכיוונים, גם מה תעשה העלאה, גם מה תעשה הורדה, אבל כמו שאמרתי, כרגע רמת הריבית הזאת היא זאת שנתפסת כמתאימה גם לשמירה על היציבות וגם מספקת בשביל לפעול למיתון האינפלציה ולמצד שני תמיכה בפעילות. אז בסך הכל הוועדה כמו שהחליטה רואה את רמת הריבית הנוכחית כמתאימה להשגת היעדים של הבנק.
נוכח העובדה שאותם גורמים שהזכרנו מאינפלציה ובעיות בענף הדיור והעובדה שהשיקום גם של הדרום וגם של הצפון יהיו תהליכים ארוכי טווח והסלמה הביטחונית בעצם עוד לא הסתיימה, מתי אנחנו יכולים להעריך שתהליך של הפחתת ריבית יתחיל?
אז זה קודם כל, כמו שתמיד אנחנו אומרים והוועדה אומרת, השינוי או התוואי של הריבית תלוי בנתונים שנראה כרגע, תחזית חטיבת המחקר וגם השווקים, כמו שהם מעריכים ואנחנו רואים, מעריכים ירידה מסוימת, חטיבת המחקר פרסמה תחזית של בין 4-4.25 בעוד שנה, וגם השווקים סביב הרמה הזאת, זאת אומרת הורדה מתונה של הריבית, וזה הולך ביחד עם תחזית שאומרת שבסך הכל האינפלציה בכיוון של התמתנות, וגם הפעילות מתוששת. כמובן שיש אי ודאות מאוד מאוד גדולה, את אמרת, ואנחנו יודעים, אפשר גם לדבר על הגיאופוליטי הקרוב, גם על הגיאופוליטי הגלובלי, גם על דברים אחרים, הוועדה תמשיך לעקוב, אבל בסך הכל התפיסה היא שהכיוון הוא כיוון שיאפשר התמתנות מסוימת של הריבית, טוב פעם, הכל תלוי
באיזה מצב מצאתם את המשק? שבאתם להחליט על ההחלטה הזאת לא לשנות את הריבית?
אז בסך הכל אנחנו כותבים ואנחנו מראים שיש הביקושים מתאוששים באופן מתון, שוק העבודה כמו שאמרתם נמצא במצב טוב, אבטלה נמוכה, אבל המאפיין המרכזי זה שיש עדיין מגבלות של ההיצע, זאת אומרת שקשה לספק את הביקושים, ובמצב הזה כמו שלומדים גם בקורסים ראשונים בכלכלה, כשיש מה שאנחנו קוראים עודפי ביקוש, כשההיצע מתקשה לספק את מה שרוצים לצרוך, אז זה סביבה שבה לא נכון להוריד את הריבית. מצד שני, בהסתכלות קדימה, כמו שאמרתי, רואים את ההתאוששות, רואים, מקווים להתמתנות מסוימת באינפלציה, ולכן הוועדה מצאה לנכון להשאיר את הריבית.
את חושבת שהמשק מתנהל טוב מול מלחמה שעדיין לא רואים את סופה?
זו שאלה מאוד רחבה, המשק זה הסקטור העסקי, זה הממשלה, הסקטור העסקי.
בעיקר הממשלה.
בממשלה בעיקר.
הממשלה בסך הכל אפשר לומר שקיבלה החלטות משמעותיות על התאמה של התקציב בסדרי גודל סבירים.
שבעיקר יגלו על הכתפיים שלנו, של האזרחים.
אז זה נכון, אבל גם צריך להבין, ואנחנו כולנו יודעים, היו הוצאות מאוד משמעותיות מהמלחמה הנוראית שנכפתה עלינו. יש גם הוצאות לטווח יותר ארוך, מה שנקרא פרמננטי, ובסופו של דבר חייבים לממן את ההוצאות האלה, כמו משק בית. אי אפשר להגדיל את החוב מעבר לסביר, אי אפשר להגיע למצב שבו החוב הולך וגדל וגדל, מכיוון שאז עלויות הריבית יהיו גבוהות, היציבות של המשק תהיה בסכנה, אז ברור שבסוף, בשביל לשמור על חוב שלא עולה, צריך להקטין את ההוצאות ככל שניתן, וזה מאוד קשה, כי כמו שאמרנו, יש הוצאות ביטחוניות שגדלות, וכן, חייבים להעלות את ההכנסות, שבמילים פשוטות זה כן, זה העלאה של מיסים, נכון?
לסיום,
זה לא טריוויאלי ולא פשוט, אבל זאת הדרך.
זהו, לסיום סיגל, אומנם העלאת מיסים אולי נדרשת, אבל השאלה אם באמת הממשלה נקטה או מצטה את האפשרויות הכלכליות הנכונות, בין אם זה במהלך של ביטול המיסוי על משקאות ממותקים וסיגריות, וגם מספר משרדי הממשלה מאוד גדול, זאת אומרת, אתם שלמים עם כל המהלכים של הממשלה?
אז אני חושבת שבאמת צריך להבחין בין המסגרת המערכת, מקרו שבסך הכל כן במידה סבירה התאמה של גודל הגירעון, ההוצאות וההכנסות, זה נכון, אבל כמו שאת אומרת שבהרכב, גם אם מדברים על דברים שקרובים לליבי כמו מס על חד פעמי או מס על משקעות, או בכלל באופן כללי הפניית משאבים לגורמים שהם מעודדי צמיחה, תמרוץ השתתפות בשוק העבודה, תמרוץ לימודי ליבה, כל הדברים שאנחנו מדברים, לא ניכנס לעניינים של שוויון בנטל ודברים אחרים, גם מבחינה כלכלית, אפשר כנראה היה לעשות יותר.
אוקיי. דוקטור סיגל ריבון, מנהלת מחלקה מוניטרית בבנק ישראל, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
תודה, 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 תודה רבה. טוב, עכשיו נדבר על המוקש הבא, שהוא מוקש שחוזר על עצמו בכל פעם מחדש, ואלה הבחינות של לשכת עורכי הדין, כשהשנה נתונים חריגים בבחינות הללו, פחות משליש מהניגשים עברו את המבחנים, ואנחנו רוצים לבדוק למה, מה הסיבות לזה הפעם, חוץ מנגיד המלחמה, שזה פקטור חשוב, תכף נפרוט אותו לפרטים, עורך הדין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין, שלום עמית. שלום, שלום. טוב, אז רק אני אתן כמה נתונים. אוניברסיטאות, שזה בדרך כלל חוזר על עצמו, עברו יותר מ-70 אחוזים, במכללות 21 אחוזים, זה עלוב, כשבמכללות יש בעיות בכלל. איך אתה רואה את הנתונים ואת הפערים המטורפים האלה, קודם כל?
ראשית צריך להודות, זה סאגה שחוזרת על עצמה מפעם לפעם.
נכון.
לא כל פעם. במחזור הקודם עברו לדעתי מעל 70 אחוז, או אפילו בנבחנים לראשונה מעל 80 אחוז, אחוז מאוד גבוה. יש לפעמים, יש תנודות בין מחזור למחזור. המחזור הנוכחי, התוצאות הנמוכות במיוחד. קודם כל, וזה דבר שלפני שמנתחים, ואני חושב שעדיין מוקדם מדי להיאמר לדעת בדיוק מה הסיבה, אבל, או המכלול של סיבות, אבל בוודאי שזה פוגע בהרבה אנשים שמרגישים בנבחנים, אני מתכוון, שהתכוננו והם נבחנו והם למדו לפני כן 4.5 שנים או ככה 10 שנה של התמחות, והקדישו חלק נכבד מהשנים האחרונות בחייהם לנסות להתקבל למקצוע. ראשית צריך לזכור שבכל מקרה צריך סטנדרט מקצועי גבוה בכניסה למקצוע הזה, כי זה מקצוע שעוסק בדיני נפשות לפעמים ממש ולפעמים בהשוואה עבור האזרחים, ואף אחד לא רוצה לקחת עורך דין שהוא לא בטוח שהוא מצטיין, כמו שאף אחד לא רוצה ללכת לרופא שיודע כזה.
תגיד, אתה עברת על המבחנים? לא, אני רוצה לדעת, כי אתה יודע, אני דיברתי עם...
אני עברתי על חלק מהשאלות, אבל יש אנשי מקצוע שעברו עליהם, ואכן הרושם שבבחינות האחרונות הבחינה הייתה קשה במיוחד, עם ריבוי של שאלות שעסקו בנושאים איזוטריים, זו תחושה, אבל אני זהיר, אבל אנשי מקצוע שעברו גם מטעמנו וראו את המקצוע שותפים לדעה הזאת, לא אחד ולא שניים.
אוקיי, עכשיו...
ולכן אני חושב שכל המהומה, אם כי צריך לסייג ולומר שוב, זה שיש אחוז נכשלים גבוה, זה לא דבר שהציבור צריך להבין, שרק אנשים מתאימים יהיו עורכי דין, אבל עדיין הבחינות חייבות, הן יכולות להיות קשות, אבל הן חייבות להיות הוגנות ולתת את ההזדמנות ההוגנת לנבחנים.
כן, זה נכון עמית בכר, אבל אתה יודע שגם, נדמה לי שגם במקרה הזה של מבחנים ללשכת עורכי הדין, וגם נגיד אצל רואי חשבון, שיש פה שני מוקשים שמדי פעם, וגם אתה אמרת את זה והודית, שמדי פעם, לפחות בעורכי הדין, שאתה מבין בזה מערימים קשיים. עכשיו, אנחנו יודעים, יש מלחמה, והיו אמורות להיות הקלות, ונדמה לי שציון עובר זה 60, ועכשיו שר המשפטים מציע פקטור. עכשיו, בוא נדבר על זה, איך מתקדמים מכאן, ואיך מקלים על זה, כי יש סטאג'רים שכבר ניגשו פעם ועוד פעם, ואין לזה סוף.
כן, אז ראשית, לגבי, אני, הקבוצת הייחוס הכי אובייקטיבית, שנותנת את ההתפלגות הנורמלית, זה קבוצת הנבחנים לראשונה, שם יש טובים, מצטיינים, בינוניים, ברגע שיש אנשים שנכשלים ונגשים שוב ושוב ושוב, באופן טבעי זה מוריד את אחוז ההשתתפות. אבל בואי נדבר על ההצעה של שר המשפטים. חשוב לי להגיד גם בהזדמנות הזאת שאני מדבר כאן ברדיו. הוועדה הבוחנת, מי שקובע את הבחינות היא ועדה בוחנת עצמאית, ללשכת עורכי הדין אין השפעה על תוכן הבחינה, לא השפעה ישירה ולא השפעה עקיפה, ולא ברמז, ולא ברמז, רמזו של רמז, ומדי פעם עולות טענות שהלשכה מנסה להכשיל כדי לצנן ככה את כניסה למקצוע. אני רוצה להגיד את הדברים בצורה מפורשת. אלה טענות כזב, הן לא נכונות, למיטב ידיעתי הן לא היו נכונות עוד לפני, בתקופת קודמיי, והן בוודאי ובוודאי לא נכונים, לא נכונות בתקופה שאני מכהן כראש
הלשכה. זה מה שטוען עכשיו שר המשפטים כלפיך?
אתמול הוא הוציא מכתב, שהוא אי אפשר לקום, לא, מכתב שקרי.
שמה
שבו
אומר?
הוא טוען שבו הוא טען שהלשכה משתמשת במבחנים כסמן, שזה אחד שקר, וזה שקר גף שזה מופיע מפי שיודע בדיוק את העובדות, שהוועדה היא עצמאית, ושר המשפטים הוא זה שממנה את חברי הוועדה. ולא שאני טוען שהוא הכתיב בחינה קשה, אני לא טוען את זה, אבל בהחלט האנשים, חברי הוועדה שהם עצמאים, ממונים על ידו, והם עצמאים לחלוטין.
רגע, עכשיו ולכן... במקביל רגע. הוא מציע פקטור של 7 נקודות.
רגע, מיד. אוקיי. גם הנושא של פקטור, הוא יכול לפנות על הלשכה, עד מחר בבוקר הוא לא בסמכות הלשכה. על פי חוק הוא בסמכות הוועדה, כפי שאמרתי, ועדה עצמאית שממונה, חבריה מתמנים על ידי שר המשפטים, ולעיתים נדירות, אני לא יודע אם זה קרה בעבר, צריך לבדוק, פתרונות האלטרנטיביים להחלטת הוועדה הם פתרונות של חקיקה, או ההתשעה, או תקנות, הכל הפתרונות
רגע, ואתה לא יכול, עורך הדין עמית בכר, אתה לא יכול להגיד לוועדה שאתה מקבל או לא מקבל, כלומר, לא תהיה לזה שום השפעה? אין לך שום יד?
יש משקל לצד ציבורית כאיש ציבור וכאדם ש... אבל ממש לא, אני לא יכול להגיד, אני לא יכול לראות ואני לא יכול לבקש, וגם לא עשינו זאת בעבר, ואני לא וכל טענה בעניין הזה, שוב, היא התנגחות, לצערי הרב, מנצלים את המצוקה של המתמחים ושל הנבחנים כדי שוב לסגור חשבונות הרבים שיש לשר המשפטים. אבל זה לא העיקר, כי את המתמחים מעניין לשמוע בשורות. לדעתי המבחן צריך, הטיפול בבעיה שנוצרה צריך להיות דו-שלבי. בשלב הראשון צריכים לפסול שאלות, גם שהן לא תקינות מפעם, אנחנו יודעים שיש, עדיין לא הגענו לשלב הזה, תכף אני אגיד איזה מילה.
לא, אין לנו הרבה זמן. אני רוצה להתמקד, רגע, עמית, אני רוצה להתמקד בעניין של המלחמה, מפני שיש פה גם אנשי מילואים, וגם נשות והבעלים של נשות המילואים שהיו בפועל. יכול להיות שכדאי, אולי כדאי לרדת מה-60 הזה סוף סוף.
חייבים, רק שנייה.
אוקיי, אז תגיד.
אני ביקשתי לגבי אנשי מילואים, קודם כל אנחנו נתנו השנה שלל הטבות והקלות, זה לא אומר ש... וכולל עוד הרבה מאוד בחינות, היו השנה 5 בחינות, זה אחת הסיבות אגב כנראה שהשאלות כבר הגיעו להיות שאלות איזוטריות, בשנה רגילה כותבים 2 בחינות, השנה כתבו 5 בחינות,
אוקיי,
וזה אותם חברי
אוקיי,
בעד, אבל
לגבי תחתונה...
אנשי מילואים ונשות מילואים, אני הצעתי באופן חריג ונדיר וחצר תקדים מבחן בעל פה לאלה שאנשי מילואים ששירתו ולא יכלו ללמוד, וזה עבר לאחרונה. לטיפול באנשי מילואים חייב להיות, הם חייבים לקבל חיזוק מעבר לעזרה הכללית לציבור הנבחנים. זה חייב להיות, אני מצפה את זה, אני דורש את זה מהוועדה הבוחנת מבחינה ציבורית, אני דורש את זה משר המשפטים ומחברי הכנסת לקדם את הנושא הזה, כי אנשי המילואים, ויש רבים כאלה, אני בקשר אישי איתם, שפשוט לא הלכו ללמוד, הם הלכו, הם היו במילואים ממש.
עמית בכר, אנחנו חייבים לסיים, אתה רואה, חרגנו, אני מקווה שזה ייפטר, זהו, אני מקווה שזה ייפטר. נורא רציתי לדבר איתך על נשיא העליון, אבל זה יצא אולי בפעם הבאה.
בשבוע הבא, ב-16 לינואר הוא ייבחר.
בסדר, נכון, בסדר. לא, אל תיכנס עכשיו, אל תיכנס לזה. יושב ראש לשכת עורכי הדין, עורך הדין עמית בכר, תודה רבה. תודה. להתראות. שלום, שלום. עכשיו דיווחי תנועה. עכשיו עולים צפונה לתעסוקה בצפון. נגיד שלום לארז משה, שהוא מנכ"ל מלון גליליון. שלום, ארז משה.
שלום לך.
שלום, שלום. אז אתם פותחים, נכון? פותחים מחדש, שזה דבר חיובי מאוד, אבל עם לא מעט בעיות. אז בוא נלך ישר, נקצר.
לפני שאנחנו מקצרים, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו פותחים בשמחה רבה. לאחר ש-14 חודשים, החל מה-7 לאוקטובר, המלון פשוט לא עבד. וזה רגע מכונן, זה רגע מאוד משמח, וזה רגע אפילו שנותן תקווה לא רק לנו, לכל האזור כולו, שזקוק לרגעים של אופטימיות.
כן, זה, על זה אנחנו מברכים ומצטרפים וקוראים לכולם לעלות צפונה. אגב, יש כבר הזמנות?
כן, יש לנו כבר הזמנות, יש הזמנות כבר, אנחנו פותחים בסוף שבוע קרוב, יש כבר הזמנות. אנחנו מקבלים המון 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 פניות מאנשים שהם בעצם מביאים רגש של הזדהות ורצון לבוא ולהתארח, גם אנשים פרטיים, גם גופים גדולים במשק, ואני קורא מכאן לכל הגופים הגדולים במשק, הגליל העליון צריך אתכם, ותבואו ותעשו את הנופש השנתי שלכם בגליל העליון, ככה זה יעזור לנו.
זאת המלצה, אבל היית היום בוועדת הכלכלה, ושם שטחת מלא בעיות, תן לנו את הכותרות של, של הדיון הזה.
תראי, הבעיות הן בעיות לגיטימיות שקורות באזור שהיה תחת מלחמה נוראית במשך כל כך הרבה זמן. דבר ראשון, בעיית הכוח אדם, העובדים, הרבה אנשים מפונים עדיין, האזור עצמו לא משופע כרגע בהמון עובדים.
אנחנו ולכן, לא יודעים אם יש שקט לגמרי, כלומר יש פה, יש כל מיני דיבורים.
תראי, יש כל מיני דיבורים, אני תמיד אומר לעובדים שלי, אני מנסה להיות בצד האופטימי, וכשמדברים איתנו על הדיבורים שבלבנון, וכן צהל יקן הזה, צהל לא יצא וכולי, אנחנו מדברים על אופטימיות ולא על פסימיות, וכך אנחנו משדרים לעובדים, כך אנחנו משדרים לקהל.
תגיד, אני מניחה שכשמלון סגור, אז צריך אחר כך לבוא ולשפץ, המדינה עוזרת? איפה היא?
תראי, קודם כל המלון שלנו, מלון גליליון, במשך כל התקופה הזו אנחנו שיפצנו אותו ואנחנו שדרגנו אותו, ואנחנו הרי לא הרחנו מפונים, היינו מלון שלא הרח אף אחד. זה היה הזמן שלנו להשקיע כמה מיליוני שקלים, ובאמת להרים אותו לרמה אחרת לגמרי מבחינת הנראות שלו, מבחינת הגינון, מבחינת השטחים ציבוריים, מבחינת החדרים שעשינו להם רדקורציה. וזה היה זמן טוב בשבילנו כדי לחזור עכשיו אחרי המלחמה, ולתת לאורחים שלנו את ההרגשה שזה כאילו מלון חדש לגמרי.
והיה מי שיעבוד וישפץ תוך כדי המלחמה הזאת?
כן, כן, כן.
שזה
כן,
טוב.
כן,
אנשים אוקיי.
שהגיעו, עכשיו, יש ממעדים את זה. וכולי.
יפה, עכשיו השאלה היא איפה המדינה? כלומר, זאת השאלה ששאלתי.
המדינה הייתה בסדר, היא הייתה איתנו לאורך כל הדרך, ועזרה ותמכה במה שהיה צריך לתמוך, ואין... אין דברים להגיד, לרעים להגיד על המדינה בקטע הזה.
מה אתם כן צריכים אבל?
אנחנו צריכים בעיקר תמיכה לעבור את החודשים הראשונים של של החזרה לשגרה, עד שאת יודעת, עד שהגופים והאנשים הפרטיים יחזרו ויחזרו בתפוסות הגבוהות לגליל העליון, זה ייקח קצת זמן. אנחנו צריכים את המדינה, את יודעת, מאחורינו, בעזרה, בכל מיני דברים, גם בתקציבים, גם בהעדפת, למשל, לתת יתרון לכל המכרזים של משרדי הממשלה שיוצאים לנופשים, לתת יתרון גם לגליל העליון וגם לעוטף עזה, לתיירות שמה, שיבואו אלינו, גם לקמפיינים של משרד התיירות, שיתחילו לדבר על לבוא ולנפוש בגליל העליון ובעוטף, צפון דרום, אותו דבר מבחינתי. מה שאנחנו צריכים מהמדינה, להבין שהחודשים הקרובים, רוצה לומר, ינואר עד מאי, יהיו חודשים לא פשוטים, מתפסות נמוכות, עד שנצליח להגיע לתפוסות הטובות והידועות והטובות של הגליל העליון, אנחנו נצטרך את המדינה איתה.
יש לכם דיבור חיובי עם השר אלקין שנכנס רק עכשיו לתפקיד, ועם שר הנגב והגליל?
עדיין לא הגיע דיבור כזה, אבל יש קואופרטיביות במשרדים אחרים בממשלה, שמבינים את העניין, וגם מבינו אותו לאורך המלחמה, ואנחנו חושבים שמדינת ישראל היא כן באירוע.
כן.
ולראיה, הוועדה שהיינו בהיום, זה לא הייתה ועדת כלכלה, זה הייתה הוועדה לצמצום פערים חברתיים, שבא לתת דגש על השפעת מלחמת חרבות ברזל, על הפריפריה, על הצפון ועל הדרום.
אוקיי, תגיד לסיום, יפה. אז קודם כל בהצלחה. מתי פותחים?
אנחנו פותחים ביום חמישי הקרוב בעזרת השם.
יפה.
ואני רוצה לומר שגם אני וגם העובדים של המלון כל כך נרגשים, כי זה לא כל כך נעים לראות גן סגור, במיוחד לא 14 חודשים.
לגמרי,
ממש. ממש ממש נרגשים כאב בחתונת ביתו, או כילד בבר המצווה שלו.
איזה
ממש
כיף, איזה יופי.
ממש התרגשות חיובית וטובה.
איזה יופי.
לצד קריאה, ואני קורא מפה, באמת, לאנשים, לא לפחד, ולראשי המשק, תביאו אלינו את האנשים, וככה נצליח לעשות החייה לגליל העליון.
רק ככה.
הוא כרגע במצב קטטוני.
מנכ״ל מלון גליליון, ארז משה, תודה רבה, הרבה הצלחה. מגיע
תודה
לכם.
רבה, נה, תודה
מגיע
רבה,
נה, תודה רבה. שלום, שלום. ושלום לאסף אברהמי, שהוא מנכ"ל חברת חשבשבת. אהלן אסף.
אחר הצהריים טובים.
שלום, שלום.
ענת, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, ואנחנו, אני תופסת אותך שם? אתה בצפון כרגע?
דווקא תופסת אותי במשרד שלי בתל אביב.
אוקיי.
כמו שאת מספרת, אני גם בן קריית שמונה במקור, וגם גר במשגב שבלב הגליל.
בדיוק, כי יש לינקג' בין שתי השיחות שעשית. ממש. השיחה הזאת והשיחה הקודמת. ויש מחיר כלכלי כבד למלחמה הזאת, לעסקים, לתיירות, כמו שאנחנו יודעים, לפיצויים שלא מספיקים. תן לי כמה אתגרים שניצבים בפני עסקים קטנים, שזה הקטר של המשק, למשל.
תראי, בסך הכל אנחנו בחברת חשבשבת נותנים מענה לעשרות אלפי ארגונים, שמה שמאפיין אותם שהם עסקים קטנים ובינוניים, דרך אגב זה ארגונים שהם עד 250 עובדים, זאת אומרת זה רוב המשק הוא כזה, זה באמת השדרה המרכזית של העסק, דרך אגב 99% מהארגונים הם ארגונים קטנים ובינוניים, הם מייצרים 60% מהפריון במשק, זאת אומרת הם מאוד משמעותיים, והם גם 60% מכוח העבודה של המשק.
אוקיי, ואם אני רוצה לפתוח מחדש, מה אני צריכה לעשות?
אני אגיד עוד לפני המלחמה דרך אגב, ותכף נדבר על המלחמה, עוד לפני המלחמה העסקים האלה סובלים באופן מסורתי, ואנחנו רואים גם ממחקרים שפרסמנו בטכניון, שהפריון של העסקים האלה הוא באופן יחסי נמוך בהשוואה לגדולים, בפריון של 30% פחות מהארגונים הגדולים במשק, אוקיי? ודווקא אנחנו רואים, וזה עוד לפני המלחמה, דווקא אנחנו רואים את המלחמה, ועכשיו את הנקודה הזאת שאליה הגענו, שבה העסקים נפתחים עוד פעם, כי הזדמנות מצוינת עבור העסקים לעשות חישוב מסלול מחדש, לבדוק מה הדברים שניתן לבצע להם דיגיטציה מואצת, כמו שמערכות ERP בארגונים מציעות, ובעצם להיות מסוגלים לעשות איזו קפיצה לאיזושהי תהום שבמהלך כל השנים לא הצליחו לעשות אותה.
100%. עכשיו, אז אני חוזרת לשאלה המקורית שלי. אני רוצה לפתוח את העסק שלי מחדש באזור הצפון. מה אני צריכה לעשות?
מצוין. אז קודם כל הדבר הראשון שאנחנו מציעים זה באמצעות מערכות המחשוב של העסק, לבחון את הפעילות בשנים לפני הפתיחה, להסתכל על הלקוחות שהיו רווחיים יותר, להסתכל על הפריטים במלאי שניהלתי שהיו משמעותיים יותר מבחינתנו, ועכשיו עם הפתיחה לעשות בחירה מושכלת לאיזה פריטים אנחנו רוצים למכור ואיזה שירותים אנחנו רוצים לתת, איך אנחנו רוצים לשדרג את העסק שלנו עם הפתיחה, ובעצם כל אזור שבו בעבר נתינו לפחות דיגיטציה בעסק, לעבור לתהליכים שאותם ניתן לבצע באופן אוטומטי בתוך הארגון.
אני רוצה במילים פשוטות שתסביר.
אז אני אתן דוגמה נגיד מדברים שאנחנו רואים, כי כמו שאת מבינה אנחנו חשופים לכל המשק הישראלי, וראינו עסקים שבתקופה הזאת לדוגמה לא סגרו ממש את העסק, אבל המשיכו לעבוד על בהיקפים שהם קטנים.
כן, שזה...
וזה הזמן נגיד, אם מסתכלים רגע על מלאי, שמלאי זה תחום מאוד משמעותי בעסקים קטנים ובינוניים, זה הזמן לבצע ניהול מלאי בצורה תקינה, לבדוק את הפריטים במלאי בצורה שהיא מדויקת, לבצע את הניהול רק עם מערכות המחשוב של הארגון ולא עם ניחושים, וגם כבר בפתיחה, כן, זו הזדמנות טובה בפתיחה לעשות ריסט לעסק ולהתחיל לעבוד בצורה שהיא נכונה יותר. אני אתן עוד דוגמאות שהן רלוונטיות בעידן הזה, ואני חושב שזו הזדמנות עכשיו למנף אותם. אנחנו שומעים המון על אוטומציה ועל AI, והדברים האלה אפשר לגייס אותם לטובת העסק בפתיחה, וכל תהליך שאפשר לעשות אותו באופן אוטומטי.
לא כל עסק, אסף.
אני אגיד רגע, לדוגמה, אם יש דברים שהם ביטולים של הקלדות, ביטולים של הקלדות מסמכים, ואפשר לעשות אותם בצורה שהיא אוטומטית, באמצעות מערכות ה-ERP, כדאי ורצוי לעשות.
100%. ואם אני סתם חנות קטנה שצלעתי עד עכשיו, ופתאום אני רוצה להפוך אני יודעת מה, מ-20 ל-70, לא נפליג רחוק?
אז ההצעה הראשונה שלנו בעניין הזה זה לבצע ניתוח של העבר, איך נראו המחירות של החנות הקטנה הזאת, מה המוצרים שהצליחו יותר, מה המוצרים שהיו רווחיים פחות, ומוצרים, אני אתן דוגמה, שהיו הפסדים, להפסיק לעבוד איתם. הרבה פעמים במהלך עבודה תקין קשה לעשות את זה, כן, את ההחלטה הזאת.
ללכת רק על ההצלחות.
כן, ודווקא הפתיחה היא הזדמנות טובה. לפעמים גם יש לנו, דרך אגב, בארגון, אנחנו גם רואים את זה במחקרים שעשינו בטכניון, אנחנו רואים בארגון לקוחות מפסידים שאנחנו נמצאים איתם בתוך הארגון, וזה הזמן לעשות ריסט גם לדבר.
יפה, בדיוק, אז הנה עושים ריסט על חנות קטנה. אסף אברהמי, מנכ"ל חשבשבת, תודה רבה ובהצלחה לכולם. חשוב, חשוב.
תודה רבה.
הנה הגענו למכוניות, לרכב, למחירי רישיונות רכב שמטורפים, תכף תשמעו. בועז קורפל, עיתונאי רכב, עולם הרכב, ערוץ הספורט, שלום בועז.
היי ענת, ערב טוב.
2024 שברה סיעים בגביית מיסוי רכב. ההכנסות בדצמבר עמדו על יותר משני מיליארד שקלים. על למעלה מ-275 אלף כלי רכב שנפרקו בנמלי הים התיכון. עכשיו תגיד, הייתה מלחמה והיו לנו בעיות עם טורקיה, כי משם נגיד מגיע יונדאי ועוד כל מיני רכבים, ובכל זאת הם הצליחו להגיע, אז תעשה לנו איזה, תסדר לנו קצת?
קודם כל הלם, כי אם היית שואלת את כולם בתחילת השנה, בחודשים הראשונים למלחמת חרבות ברזל, מה עומד להיות, היו אומרים לך שזה יהיה באזור ה-200,000 פחות או יותר, כי עדיין יש ביקוש קשיח בעיקר בשוק הליסינג, שזה שוק של 70-80 אלף מכוניות בשנה. אבל זה הלך וצפח וצמח, וחרף העניינים שהזכרת, גם החברים מתימן שסגרו את מיצרי באבל מנדאפ ומנעו כניסה של מכוניות מהמזרח הרחוק.
שזה עוד לא
יפן,
נפסק, זה ישנו.
שזה עוד לא נפסק, קרי יפן, קוריאה, סין, הם עכשיו עושים את הסיבוב מסביב לעולם ומגיעים לפה, ואז הגיע החבר ארדואן, שהייתי, אני עוצר את עצמי מלברך אותו, אבל החבר הזה גם עצר את כל ההספקות לישראל, גם עבור יונדאי, עם דגמים מאוד חשובים עבורה, i10 ו-20, כן. וגם עבור טויוטה, עם קורולה ו-CHR, שניים מהדגמים הכי נמכרים שלהם, אבל חרב זאת, נוע תנוע, והשוק הישראלי
אז
מסיים.
אז איך נוע תנוע? כלומר, איך עקפו את ארדואן?
איך עקפו את ארדואן? אז קודם כל מצאו דרכים יצירתיות מאוד לשלח את המכוניות גם במחולות, ולא רק באוניות גלנוע שמביאות איתן 4,000 מכוניות בכל פעם. אז גם זה נתיב שנוצר, זה העלה את המחיר של המכוניות בגלל השינוע, כי את יודעת, כמה מכוניות נכנסות למחולה? 2, 3, אולי? אז המחירים עלו. חלק מזה היצרנים ספגו, כי הם הבינו אחרת אין להם על לייצר מכוניות עבורנו, אנחנו שוק טוב, וחלק מזה גם היבואנים ספגו, אבל עדיין זה לא מנע את העלייה של המחירים עצמם. מה שעזר למחירת המכוניות בעיקר בסוף השנה, וחודשים נובמבר, דצמבר, חודשים שבדרך כלל אנשים היו מזמינים מכוניות, אבל מחכים לינואר כדי לקבל מודל עלייה לכביש בשנה חדשה, מה שעזר בעיקר בחשמלי, זה עניין העלאת המיסים על המכוניות החשמליות ב-1 בינואר.
עכשיו בוא נדבר על זה, כי זה התייקר בצורה מטורפת. אמנם זו מכונית יוקרה, אבל קיבלתי ממאזין שלנו איזושהי אינדיקציה על כך שהוא שילם על רישיון רכב 500 שקלים, וזה קפץ ל-5,000, כלומר, זה פסיכי. אז תסביר לי מה קורה פה.
אני מניח שמדובר ברכב יוקרה באמת.
נכון, אמרתי, רכב יוקרה, סבבה, אבל עדיין.
בואי נגיד שהממוצע של אגרת הרישוי, קודם כל, כל החשמליות שילמו 500 שקלים, כל החשמליות.
נכון.
אבל משרד האוצר כבר בשנה שעברה באזור אוקטובר, אפילו אולי לפני, העלה את המחיר של אגרת הרישוי בממוצע ל-2,500 שקל.
זהו, שזה לא צריך להיות 5,000, בדיוק, זה המון.
נכון, נכון, גם זה פי חמישה ממה שהם שילמו בדרך כלל.
ולא 10, אוקיי, בסדר, ואז למה זה קורה?
זה קורה כי מישהו צריך, קודם כל יש איזה תוכנית חומש שמשרד האוצר הגה אותה לפני כמה שנים, כאשר ישראל כץ עוד היה שר התחבורה גם, ובתוכנית חומש הזאת הם חשבו להיצמד אליה, אלא שהמלחמות והקורונה וכן הלאה לא בדיוק תמכו בעניין הזה, ולכן הם עושים את ההתאמות. אבל מישהו צריך לשלם את המלחמה הזאת, ומישהו צריך לשלם את המיסים האלה, ומישהו צריך לשלם את האובדן מהכנסות בדלק. ענת, 24 הייתה שנת המכונית החשמלית, מתוך 270 מכוניות, 270 אלף שאת ציינת, 25% זה מכוניות חשמליות. מי ישלם את אובדן המיסים מהדלק שהמכוניות החשמליות מכניסות למשרד האוצר? אז קודם כל זה הם, זה לא אנחנו, הם זה כוונה בעלי מכוניות החשמליות, הקפיצו את האגרות, עכשיו המחיר שלהם גם עלה בגלל העלאת מס הרכישה, וגם החשמל עצמו מתייקר וכן הלאה, וגם כן, גם אנחנו נהיה בעניין. היום דרך אגב היה כנס מאוד מעניין של חברת מטרו מוטור שסיכמה את שנת הדו-גלגלי, ומסתבר שגם בדו-גלגלי לא היה שינוי דרמטי, ירידה קטנה, אבל נמכרו כאן למעלה מ-20 אלף כלים דו-גלגליים בשנת 24, וזה מיישר קו עם עולם המכוניות, עם שוק המכוניות. ואם תוסיפי לכל הדבר הזה גם את שוק היד השנייה, כן. שם היו למעלה מ-700 אלף עסקאות.
המחירים שלהם צמחו אגב, של יד שנייה?
כן, המחירים, כאשר המחודיות החדשות עולות, זה מושך גם את המחיר של
המחודיות. אז בוא לסיום, בועז קורפל, על כמה נשלם יותר, נגיד רכב משפחתי, ממוצע, תן טווח מחירים, כמה זה יעלה לנו יותר?
ברוכה הבאה, ברוכה הבאה לקידומת 200. וואלה. 170 אלף, כן, 170 אלף היה המחיר של מכונית משפחתית, ג'יפון.
מה, טויוטה וכזה או ג'יפ?
כן, כן, גם טוסון או ספורטאז' וכן הלאה, הם הגיעו לאזור ה-170 אלף שקל, תמיד היו מציאות, אבל הממוצע היא 170, כי הישראלים מאוד אוהבים גרסאות מובזרות, אז ה-170 החדש הוא 200 אלף שקל.
בסדר, אז זה כבר לא, ובכמה אחוזים העלייה הזאת נמדדת?
כן, אז אם אתה לוקחת 170 ומוסיפה עוד 30, אז אנחנו מדברים פה למעלה מ-20 אחוז, או קרוב ל-20 אחוז עלייה במחיר, אבל זה לא עוצר את הישראלים מלקנות, כי כל הגאדג'טים וכל הפינוקים וכל השדרוגים, אני לא יודע אם זה ריבאונד של מלחמה, או כמו שחשבנו אחרי הקורונה, זוכרת, כסף שהיה פנוי.
הבנתי.
אני לא יודע בדיוק מה הסיבות, אנחנו נגלה את זה. אם תוסיפי, למשפט אחרון, אם תוסיפי את המכוניות ש... לא נרשמו דרך משרד התחבורה שכבר נרשמו קודם, בגלל הגיל שלהם, והיו צריכות להימחר, אז בסך הכל עלו על כבישי ישראל 285 אלף כלי רכב חדשים.
שלום, מה שלום התחבורה הציבורית? תודה, בועז קורפל. שלום, שלום. להתראות. עכשיו, שלום לאורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, אלן אורי. שלום שלום. טוב, אז הריבית 4.5% כמו שצריך לומר, ונשמע נימוק אחד או שניים של נגיד הבנק.
פרמיית הסיכון עדיין שואה ברמה גבוהה בהשוואה לרמתה טרם המלחמה. לאור כל זאת, הוועדה המוניטרית ממשיכה לנקוט במדיניות מוניטרית זהירה, המשקפת את הצורך בהתמודדות עם אי הוודאות הגיאופוליטית והכלכלית הנמשכת. החלטה זו נובעת מערכת הוועדה כי מאזן הסיכונים לאינפלציה נוטה כלפי מעלה.
הוא לא אמר שצריך להעלות ריבית לפי כל הנימוקים האלה, או שאני לא מבינה כלום?
לא, הוא אמר שאי אפשר למהר ולהוריד אותה כבר עכשיו.
לא, סתם בא לי להיות יותר רעה ממנו, אבל אז עכשיו תסביר. כן.
בעצם נזכור גם, חשוב להזכיר פעם אחרונה שבנק ישראל התקן את התחזיות שלו, זה היה באוקטובר, עם הלחץ בטפון, ובעצם עכשיו הוא רואה מצב אחר שבו אנחנו בעצימות הרבה יותר נמוכה במלחמה, אז הוא בא ואומר, כן, כנראה נוריד ריבית השנה, זה לא שהמצב פנטסטי, ולכן אני מעדיף עוד לחכות. התחזית הרשמית של בנק ישראל, כרגע היא שהריבית בסוף השנה, תהיה 4% או 4.25%. זאת אומרת, או הפחתה של 0.25% או הפחתה של 0.5%, מה שבעצם אומר שזה כנראה יקרה רק במחצית השנייה של 25, אבל הכיוון הוא ללכת ולהוריד את הריבית, נשאר רק עניין התזמון.
הבנתי. טוב, עכשיו אורי תגיד אם זה בכלל משפיע על הבורסה, אני רואה שהיא פורחת וזורחת.
כן, אבל צריך להגיד, זה לא בגלל החלטת הריבית.
בדיוק, אז זה לא משפיע בכלום.
לא שינוי מהותי, סך הכל מדד המאוד קולה באחוז, אבל כבר לקראת שעות הצהריים ראינו את העליות בבורסה מגיעות לפחות יותר כאלו מספרים. מדד תל אביב 125 עולה ב-0.8, אם אנחנו מסתכלים על השער החליפין, אז הדולר יורד, אנחנו ב-3.63. סך הכל יום חיובי פה בבורסה בישראל, אבל לא דווקא בגלל באמת החלטת הריבית.
כן, אז רק תגיד בשורה תחתונה, בנק ישראל אופטימי? קצת?
בנק ישראל יותר אופטימי ממה שהיה לפני 3 חודשים, ואנחנו מקווים שהדברים יביאו אותו להיות עוד יותר אופטימי בקרוב.
100%. אורי גרינפלד, תודה רבה.
תודה.
סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביד, אליעזר בן יהודה, רות נתתיהו ארגון, איתי ניקסון.